הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפרק הזה אנחנו נדבר על תחום המתק, רפואה משולבת טכנולוגיה. איתנו באולפן דוקטור הילה אריס מילר, ראש תחום קניין רוחני בשיבה אימפקט, חברת המסחור של שיבה, הנמנה בין בתי החולים המובילים בעולם, בעלת דוקטורט במדעי המוח ממכון ויצמן, ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בחדשנות ברפואה מאוניברסיטת רייכמן. הילה, ברוכה הבאה. תכשרתה כעורכת פטנטים היא האמת שהיא עברה אצלנו במשרד בריינולד כהן, ושם לצד עבודתה כעורכת פטנטים התנסתה בעבודה מול משקיעים על הסכמי נאותות לקראת השקעה בעסקאות מבוססות טכנולוגיה. בנוסף, הילה מכהנת כדירקטורית בחברות בתחום ההלטק, מביאה עם השילוב ייחודי של מומחיות מדעית, משפטית ועסקית לקידום חדשנות רפואית. שבו הילה.
נעימות.
נעימות.
שמחה להיות כאן.
ממש כיף לארח אותך. ויעל בנין אלישה שלנו, שהיא עורכת פטנטים במשרד, במחלקת טכנולוגיות, היא בעלת תואר בהנדסה ביו-רפואית מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב, בתוכנית טכנולוגיה, יזמות וחדשנות, ויעל עוסקת בעיקר בתחום המכניקה, מכשור רפואי ורובוטיקה. היי יעל.
נכון, אהלן.
ברוכה הבאה. אז אילה. ספרי לנו קצת על שיבה אימפקט, על הפעילות.
אנחנו בשיבה אימפקט בעצם חברת מסחור הטכנולוגיות של שיבה. בכל בית חולים או אקדמיה בארץ יש מוסד שמקביל אלינו. המשימה שלנו בגדול זה לזהות רעיונות אצל קלינאים, לנסות להפוך את זה לפטנט בשלב ראשון, כדי לתת לפרויקט איזשהו נכס עסקי, לתת את כל התמיכה הראשונית של פיתוח ראשוני טכנולוגי או ניסוי בחיה או מה שזה יהיה שצריך כדי לקחת את הפרויקט קדימה, עד למסחור בעצם. שמסחור של הטכנולוגיה זה או לתת רישיון לחברה גדולה בתחום, שתפתח, תייצר, תשווק תמורת חלק מהמתמלוגים, או להקים חברה. אז אנחנו בעצם הגוף בשיבה שמקים את הסטארט-אפים על בסיס הרעיונות של הרופאים, מוצאים משקיעים, מחברים אותם למנכ"לים מובילים ויזמים מובילים, כדי שבאמת נוכל להביא את הרעיון מהמוח של אותו רופא או רופא, חזרה לבתי החולים, לטובת המטפלים והמטופלים וגם המשקיעים.
מדהים, אקסלרטור מדהים. תוכלי לשתף אותנו בכמה פרויקטים מיוחדים, אני בטוחה שאתם נתקלים בהמצאות מרעיבות בתחום הרפואי.
כן, בהחלט. היו לנו גם כמה סיפורי הצלחה מאוד יפים בשנה האחרונה. אם מסתכלים בכלל על מכשור רפואי בארץ, שזה תחום מאוד מסגשג ומוביל, אז גם ההלט-טק, שאם מסתכלים על בכלל סטארט-אפים בישראל, כ-22% מהסטארט-אפים בישראל הם בתחום של הלט-טק, ולנו בשיבה, מסתכלים על השנה האחרונה, היו אקזיטים בשווי מצטבר של קרוב למיליארד דולר.
מדהים.
אז אקזיט אחד זה של חברת אינו-ולב, שנמכרה ב-300 מיליון דולר לאדוארדס, חברה מובילה בתחום, חברה כמובן תאגיד גדול, שבעצם החברה הוקמה על בסיס רעיון של פרופסור אהוד רענני, שהוא מנהל מכון הלב בשיבה, והוא פיתח טכנולוגיה שנותנת מענה לחולי לב, שאחד הבעיות השכיחות שלהם זה אי ספיקה ודלף של המסתם המיטרלי. היום המטופלים הללו צריכים לעבור ניתוח לב פתוח, מאוד מורכב, מאוד מסוכן, והוא מצא בעצם שיטה לעשות את זה בצנתור, בתהליך זעיר פולשני. הם באו עם הרעיון הזה, הקימו חברה, עשו ניסויים קליניים בהצלחה, והצליחו להראות שהמטופלים מתאוששים יותר מהר, ותוצאות יותר טובות, קיבלו אישור FDA, ובעצם החברה, אני מספרת את זה ככה בקצרה, אבל זה מסע של שנים פחות או יותר, עם הרבה ups and downs בדרך, והרבה מהנדסים טובים שעובדים יחד עם הקלינאים, וזה גם מאוד מעניין ש החברה היא בעצם יושבת בתוך בית החולים שיבה. כלומר, שנכנסים למכון הלב בשיבה, בין כל המרפאות וחדרי הניתוח והמצנתרים והציוד והכל, יש גם סטארט-אפ.
מדהים.
ואנחנו רואים בזה ערך גדול. אתם יודעים, זה נדלן של בית חולים, זה נדלן מאוד יקר, וחושבים טוב טוב איך אפשר לנצל אותו הכי טוב, ואנחנו חושבים שיש כאן ערך מוסף, דווקא לשים את הטכנולוגיה ואת החדשנות קרוב לרופאים, קרוב למטופלים, כדי שמשם יהיה באמת סיכוי להביא גם את הפתרונות הטובים ביותר בחזרה למטופלים.
שמע, תקשיבי, תפקיד מדהים להתקל כל יום בחדשנות כזאת, זו מתנה. יעל, ספרי לנו קצת על תחום המדטק בישראל, מה מייחד אותו?
אוקיי, אז באמת תחום המדטק, אם אנחנו משווים אותו לתחומים טכנולוגיים אחרים, יש לו אספקט של איזושהי אינטראקציה לגוף האדם, בין אם באופן ישיר או לא. אנחנו לא מדברים רק על מכונה או רק על קוד או משהו כזה, אנחנו מדברים על דברים שבסוף יהיו בשימוש בגוף האדם. וזה נותן עוד כל מיני מגבלות שצריך לקחת אותם בחשבון. הרבה פעמים זה רגולציה או שיקולי בטיחות או שימוש שצריך לקחת בחשבון כשמפתחים כזה מוצר. מעבר לזה, המוצרים של המכשור הרפואי שאנחנו רואים, הוא הרבה פעמים מולטי-דיסציפלינרי. כלומר, יש בו גם מכניקה וגם תוכנה וגם אלקטרוניקה וגם ממשק משתמש. והרבה פעמים כשבאים יזמים להגן על הרעיונות שלהם, אנחנו מנסים לחשוב איך להגן על החיבור הזה בין כל הדיסציפלינות. איך אפשר לכלול את הכל ביחד, כי בסוף המוצר הוא שילוב של כל הדברים האלה. בנוסף, אם אנחנו חושבות בעצם כמעט כל מוצר היום, אפילו אם זה מוצר יחסית פשוט, כל מכשור רפואי אפילו, לא יודעת, תראות מעט נדבר על חסם עורקים, יכול להפוך למכשיר חכם, תהי בקלות. אם נניח מוסיפים לו סנסורים, או אם מחברים אותו לאפליקציה, או אם נותנים לו לאסוף נתונים ולנתח את הנתונים האלה, ולשם העולם הולך. אז בעצם הופך כל דבר נורא פשוט, יש הרבה כיוונים להגן עליו. זה מהבחינה הזאת, ובישראל, כמו שאילה אמרה, הרבה מהפתרונות באמת באים מהשטח. אנחנו רואים הרבה יזמים שהם רופאים או חוקרים, לפעמים אפילו מטופלים שחוו איזה משהו ואומרים, רגע, יש לי רעיון, בואו נעשה את זה יותר טוב, ומשקיעים ברעיון הזה. ויש כאן אקוסיסטם שהוא מאוד תומך, גם בבתי חולים וגם כל מיני חממות טכנולוגיות. יש משקיעים שמתמחים במדטק, וכל התחום הזה מאוד מאוד פורח וכיף, מעניין.
אני רוצה גם להוסיף, כי דיברת בעצם על שיתופי פעולה, אז אנחנו עובדים במסגרת ARC, שזה מרכז החדשנות של שיבא, וARC זה בעצם Accelerate, Redesign וCollaborate. והCollaborate הוא מאוד חשוב, ואנחנו מאוד נעזרים באמת בשותפים, באורחי פטנטים כמו ריינולד כהן, כי כשהרופאים באים עם איזשהו רעיון, אז הם יודעים מאוד טוב מה הם היו רוצים, איזה תוצאה הם היו רוצים לראות בגוף האדם, ומה הערך הקליני של זה, וכמה זה יעזור, אבל בסוף בשביל פטנט, בשביל שנוכל לתת לפרויקט את הערך העסקי שלו ואת הפטנטביליות ויכולת לחסום מתחרים, אנחנו חייבים את ההגדרה הטכנולוגית, היבשה, איזה סוג חומרה הם צריכים, איזה סוג אלקטרוניקה, איך נעשה עיבוד המידע, והרבה מהעבודה הזו נעשית מול עורכי הפטנטים, כמו בריינולד, ומול מהנדסים שאנחנו עובדים איתם, והחיבורים האלה הם הכרחיים, כי לא משנה כמה הקלינאים משוכללים בחשיבה שלהם, הם חייבים את המהנדסים איתם ואת עורכי פטנטים, כדי בסוף באמת לקצור את הפירות של הרעיונות הטובים שלהם.
לחלוטין, גם את הראייה האסטרטגית, את הגיבוש אסטרטגיה. ספרי לנו קצת על התהליך. מגיע אלייך יזם, מגיע אלייך אילה, אם נמציא כלשהו עם רופא, מה התהליך בעצם?
נכון, אז הנה, ממש לאחרונה עשינו את זה באמת, אילה הגיעה עם כמה ממציאים, זה לא היה אחד, זה היה צי של ממציאים, והיינו צריכים להבין בעצם מה הפתרון, מה הבעיה שהם פתרו, ומה הפתרון שהם הגיעו אליו, ולמה הפתרון הזה בעצם חדש לאור מה שקיים. לפעמים מדובר באיזשהו שילוב של אלמנטים, ואז אנחנו מנסים להבין, אוקיי, למה השילוב הזה לא ברור מאליו, כי זה גם מה שבוחן פטנטים משאל. מה המצאה, מה החדשנות, צריכים לזקק את זה ממש לשני משפטים. מה המצאתם, מה המצאה, ומשם הרבה יותר קל לצאת לדרך. לרוב, המסלול הנפוץ שלנו, עם יזם שבא עם רעיון, זה ללכת על חיפוש של ידע קודם. ואנחנו מתחילים ובודקים בעצם מה כבר קיים בשטח. וככה אנחנו גם מבינים מי המתחרים הפוטנציאליים, ואיך נכון להגדיר את ההמצאה שלנו כדי לבדל את ההמצאה ממה שכבר קיים. וזה שלב מאוד מאוד קריטי, כי הרבה פעמים נניח גם רופאים שבאים אלייך עם רעיון, לא תמיד מודעים לכל מה שקורה בעולם ומה כבר התפרסם ומה קיים בחוץ. והשלב הזה נותן הרבה הרבה פידבק שכדאי להתחיל את אותו תהליך. מעבר לזה, אנחנו גם מתכננים יחד עם הממציא, חושבים יחד איתו מה המודל העסקי הולך להיות, ואיך נכון להגן על המוצר. למשל, אם זה איזשהו מוצר שישלב דיספוזבל, איזשהו חלק שמשתמשים וזורקים, והוא החלק שימחר בהרבה כסף, אנחנו רוצים לוודא שנגן נניח גם עליו בתביעה בבקשת הפטנט. עוד דוגמה מעניינת שהייתה לאחרונה זה באמת גם עם רופא שהגיע עם רעיון, ועשינו חיפוש וראינו שיש מערכות מאוד מאוד דומות למערכת שהוא פיתח, אבל השיטת טיפול שלו הייתה שונה מאחרים, וזה מה שייחד את ההמצאה שלו, ולכן הבנו שהדרך הנכונה להגן על זה היא דווקא בבקשת פטנט שהגשנו בארצות הברית, כי שם כן אפשר להגן על שיטות טיפול, בניגוד למדינות כמו אירופה וישראל, ששם שיטת טיפול רפואי לא פטנט, אי אפשר לקבל עליה פטנט.
החיפושים הם מעניינים, כי גם הרופאים יכולים לבוא ולהגיד, יש לי רעיון, ועזבי, את לא צריכה לחפש, תאמיני לי, אין כזה, אני מכיר הכל בתחום, אין כזה בעולם. וזה יכול להיות נכון, יכול להיות באמת שאין מוצר מדף כזה, אבל זה עדיין לא אומר שאין פרסומים רלוונטיים בתחום, שזה מה שמעניין אותנו בעולמות של הפטנטים. ואנחנו רואים הרבה פעמים שזה מאוד מקדם את הממציאים, אפילו במחשבה שלהם. כלומר, היו לנו לא מעט פרויקטים שעשינו חיפוש, מצאנו פרסום רלוונטי, ואמרנו להם, אוקיי, ומה דעתכם? הם אומרים, טוב, זה באמת נראה דומה. אני אומרת להם, אוקיי, והייתם משתילים את זה, אצל מטופלים שלכם, אחר בבוקר? לא, מה פתאום? זה לא ככה, הייתי עושה ככה, ואז פתאום מגלים שתי המצאות חדשות, רק על בסיס פידבקים מפרסומים שקיימים.
מיד הקודם.
הוא מאוד חשוב.
כן, מאוד חשוב.
סופר חשוב. יאל, ספרי לנו ככה, ברוח המצב במדינה, על איזשהו פיתוח בתחום מעניין.
נכון, אז כן, אז לצערנו בתקופת, נקרא לזה, מלחמות שעוברת עלינו פה, אז באמת הגיע אלינו יזם, שברקע שלו יש גם את הקלנועית המפורסמת, אבל עכשיו הוא הגיע עם המצאה חדשה, הוא בעצם לקח חסם עורקים, שזה כביכול מכשיר נורא פשוט, שהמטרה שלו היא לעצור דימום מעורק, שזה קריטי לבצע את זה באופן מיידי, וכמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות, כדי שחייל נניח יוכל לשים את החסם עורקים את זה גם על עצמו, ובעצם זה מכשיר נורא פשוט, זאת רצועה שמפעילה לחץ, והוא חשב, באמצעות זה שהוא החליף גם את החומר שממנה עשוי הרצועה, וגם את מנגנון הנעילה, הוא הצליח לשפר בהרבה את הביצועים ואת היכולת של החסם, גם להיות בשימוש מהיר, וגם באמת להקטין את המקרים שבהם אחרי זה צריך לקטוע את האיבר. וזהו, זו דוגמה ממש טובה לזה שאפילו במוצרים שנראים נורא פשוטים, וכבר קיימים המון שנים, יש מה לחדש ויש מה להמציא, ויש מה לשפר. והוא באמת עבד גם עם הצבא, וקיבל פידבקים בלייב, ועל סמך זה הוא הצליח להגיע לפיתוח שלו.
כל הכבוד לו, נכון, באמת.
לגמרי.
אז הגענו לחלק של טיפ הזהב, למאזינים ולמי שעוסק בתחום ומתעניין. אילה, הרבה פעמים צריך לקחת בחשבון להסתכל גם על המודל העסקי. וגם על רגולציה בכל מדינה ומדינה, לדוגמה אישור ה-FDA וכולי, כחלק מהאסטרטגיה. מה ההמלצה שלך?
אז בעצם הדבר הכי חשוב אולי ליזמות ויזמים להבין, זה שצריך להסתכל על החברה, סטארט-אפ, כל מיני ורטיקלס שונים, ולדאוג שהם מסונכרנים כל הזמן. אז הציר מאוד חשוב זה כמובן הפטנטים וה-IP, ציר נוסף זה הרגולציה, שזה הרבה פעמים נרטיב קצת שונה, כלומר, בפטנטים אנחנו מציגים תמונה של הטכנולוגיה שלנו ייחודית, אין אף אחד שעושה את זה בעולם, וברגולציה לפעמים אנחנו מציגים תמונה קצת שונה של המוצר שלי מאוד דומה לדברים קיימים, ולכן אני זכאית לקבל את המסלול הנוח יותר. אז צריך תמיד לסנכרן את הדברים גם בלוחות הזמנים וגם באסטרטגיה הכללית, כמובן גם הציר של הפיננסים והמשאבים של החברה, אז תמיד ככה להיות עם ראייה קדימה. וטיפ ספציפי זה באמת לזכור שגם אפרופו רגולציה ואישור שיווק, זה שזה שיש לי פטנט לא מקנה לי חופש פעולה. כלומר, מה שנקרא freedom to operate. הרבה יזמים מתבלבלים, אומרים, יש לי פטנט, אני יכול למכור. צריך לזכור שמבחינה משפטית, הפטנט זה זכות שלילית, זכות למנוע מאחרים. ועדיין כשאני אשווק את המוצר שלי, אני צריכה לוודא שאני לא פוגעת בזכויות של צדדים שלישיים. זה דוגמה שתמיד ככה כולם זוכרים אותה, זה דוגמה של האייפון, כן? יכול להיות של האייפון, יש לי סדרה של פטנטים שהגנתי עליהם, הכל נהדר, אבל בסוף אם אני רוצה למכור אייפון, ויש בו איזשהו שבב שלסמסונג יש פטנט עליו, אני עדיין יכולה להפר פטנטים של סמסונג, אז תמיד זו בדיקה שצריך לעשות אותה לקראת השקה של מוצר.
זה טיפ מעולה.
נכון, ולהבדיל את זה באמת מהחיפוש ידע קודם, שבא פשוט לאתר מה כבר קיים, ולנסות לוודא שאנחנו מתגברים עליו בבקשת הפטנט שלנו, אז האספקט שהיא אמרה של freedom to operate זה חיפוש אחר לגמרי, וחיפוש הרבה יותר, נקרא לזה מאיים וגדול, כדי לוודא שאנחנו לא דורכים לאף אחד אחר.
ולא מפרים וחשופים לתביעות על הפרה.
בדיוק, זה חיפוש אחר.
ויעל, הטיפ שלך למאזינים?
כן, אז הטיפ שלי ליזמים בתחילת הדרך, או לסטארט-אפים, הוא באמת לבוא לדבר איתנו עם עורכי הפטנטים כבר בהתחלה, ממש בשלבים של הרעיון הראשוני, כי כמו שאילה אמרה, אז יש את המהנדסים מצד אחד, זה מעולה, אבל הרבה פעמים גם לנו יש אינפוט שיכול לעזור לכם לקבוע גם את המסלול של הפיתוח וגם את המסלול העסקי לפעמים, ושווה, באמת שווה לדבר אפילו רק התייעצות כזאת ולראות לאן לוקחים את זה.
אז התחום הזה הוא תחום באמת מאוד מאוד מתפתח בישראל. אני רוצה לשתף את המאזינים שב-12 לנובמבר אנחנו נקיים אירוע בתחום המתק בכפר נטר. אנחנו קוראים לו מתק 2030, פנינו קדימה, מה צופן העתיד. אנחנו נבחן איך עולם הרפואה והמכשור הרפואי התפתח ומתפתח בשנים הקרובות, לאור השינויים הטכנולוגיים, כמו שסיפרתי, על אפליקציות, וניפגש שם. אז אם אתם מעוניינים, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות. ועכשיו לחלק שאני הכי אוהבת, שזה החלק של השאלות. אז אתם מוכנות? יאללה. הדבר הכי מוזר שיש לכם בתיק עבודה, אבל מוזר.
דברים של הילדים כמובן, שזה משתנה, זה יכול להיות סקושי, זה יכול להיות גומיית חד קרן, זה מה שזה יהיה שצריך לסחוב באותו רגע עליי.
אז לא תיאמנו, אבל גם לי יש בתיק חץ נרף של הילדים, של רובי נרפים, שאני לא יודעת איך הוא התגלגל עליי לתיק, אבל מאז הוא שם. סוג של קמח שנשאר שם. כן, אצלי יש שלושה בנים, אז אם הולכים בסלון זה כאילו מלא נרפים, עפים באוויר, אז אחד הגיע לתיק ונשאר שם, כן.
אני בטוחה שאתם נתקלות בפיתוחים מדהימים. מדהימים במסגרת העבודה שלכם. זה באמת, זה לונה פארק של חדשנות. אין לדעת איך תפתחו את הבוקר ואיזה רעיון פתאום יביאו לפתחיכם. אז הרעיון הכי משוגע, הכי ייחודי שנתקלתם בו במסגרת הקריירה שלכם.
אני אתחיל, אוקיי. יש כמה, היה לנו פרויקט מאוד יפה של אופניים מקרטון. בעצם הממציאים הצליחו למצוא שיטה לקחת קרטון רגיל, ולהירוז ולקפל אותו ככה שהוא יהיה יציב מספיק וחזק מספיק לשאת רוכבים.
מדליק.
או חומרים תרפיוטיים, חומרים שבסיס של תרופות שהופקו משתן של נזירות באיטליה, דברים, כן.
כן, מוזר.
מוזר.
מוזר. יעל?
לא, אז אין לי רעיון למשהו מוזר, אבל
אילה תביא לך אותו.
לא, לך להמשיך.
האמת שהגיע רעיון למשהו מוזר, אבל הוא עוד לא במצב לחשוף אותו, אז נשמר אותו לפודקאסט הבא.
אז עכשיו אני סקרנית.
כן.
הדבר הכי משוגע שעשיתם במסגרת העבודה, לאן החיים בעבודה הובילו אתכם?
תראי, אני הייתי לחוצה שבאמת שעבדתי שוב ברנולד, זה לא היה רק הלטטק, זה גם פוטטק ואגרוטק וכו', ואז היו פגישות שמישהו היה נכנס אלינו ואומר, אני רוצה שתתאמו משהו.
פחות. במיוחד אם זה מופק מי.
כן, זה
you never know. בדיוק.
יש לנו גם לקוחות כאלה שיצא לי לטעום, ושמחתי היה טעים, אבל כן. אז כן, הדבר הכי משוגע שיצא לי לעשות זה לטוס פחות מ-24 שעות לארצות הברית, כדי לפגוש בוחנת של רשות הפטנטים האמריקאית, של ה-USPTO. באנו אליה בעצם עם סטארט-אפ בתחילת דרכו, עם הפרוטוטייפ, כי היא קיבלה לבחינה כמה תיקים של אותו סטארט-אפ, וראינו ערך בזה שנראה לה את הפרוטוטייפ האמיתי, ובעצם נראה לה למה מגיע לנו את הפטנטים, את הבקשות, את התביעות שביקשנו. אז זהו, זה היה ממש משוגע, טסנו לפחות מ-24 שעות, ישבנו עם הבוחנת, הראינו לה את הפרוטוטייפ, היא השתכנעה, וזה גם הוכיח את עצמו בהמשך, כי כל הבקשות שהמשכנו לבקש אחר כך עבור אותה חברה, שמחתנו הגיעו לאותה בוחנת, כי זה הולך לפי תחומי ידע הבוחנים. זה הוכיח את עצמו לטובה, וזה היה באמת...
לונה פארק.
ממש, כן, ממש. עכשיו,
לונה פארק, העבודה שלנו היא לונה פארק של חדשנות, לגמרי. אז היה קצר ומעניין, אנחנו נמשיך באירוע שלנו, ואנחנו נדבר עוד על המון המון נושאים באירוע. תודה רבה שבאתם.
תודה לך, תודה רבה.
תודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.